בוקר טוב, אנחנו בדף כף ח' עמוד ב', שלוש שעות מלמטה. אמרנו במשנה, כל דבר עושה ואוכל יעשה ויוכל, וכל דבר שאינו עושה ואוכל ימחר, שנאמר והשבתו לא ראה האח תשיבנו לו. אומרת הגמרא, תנו רבנן, והשבתו לא ראה האח תשיבנו לו, שלא יאכיל עגל לעגלים, שיח לשיחין, אבז אל אבזין ותרנגול לתרנגולים. זאת אומרת לא יאכיל את העגל אוכל בשווי של עגל, כאילו, כן? האמת זה לא הגיוני, אבל אולי יש כמה עגלים. בכל אופן, אז צריך שיהיה השווה. אם בסופו של דבר, מי שמצא את העבדה, הוא מגיש חשבונית לבעל העבדה, ואומר לו, זה העבדה שלך, אני השקעתי בכך וכך. אז אם הוא יאכיל עגל לעגלים, זאת אומרת, יאכיל כסף בסך של עגל לעגלים, אז בעצם הוא לא השיב את העבדה. ולכן, אז זה הראה האח תשיבנו לו, שתהיה בזה השווה. זה הנקודה. אמרנו בהמשך המשנה, מה יהיה בדמים? רבי טרפון אומר, ישתמש בהם. לפיכך אם עבדו חייב באחריותן. רבי עקיבא אומר, לא ישתמש בהן, לפיכך אם עבדו, אין חייב באחריותן. אז הסברנו שברגע שהוא משתמש, ברור שהוא חייב באחריותן, כי זה כבר, הכסף לא אצלו, זה רק כמו הלוואה, זה חוב. אבל הנקודה היא שהגמרא אומרת, עד כאן אובליגי, הנקודה היא שהם מדברים עוד לפני שהשתמשתי בכסף. רבי טרפון אומר, ישתמש בהן, לפיכך אם עבדו חייב באחריותן. בקיב אומר, לא ישתמש בהן, לפיכך אם עבדו חייב באחריותן, לפני שהוא ישתמש. כן? רבי טרפון אומר, עצם זה שיש לי את הזכות להשתמש, זה כבר גורם לי להיות אחרי על הכסף. כן? ורבי עקיבא אומר, לא, אסור להשתמש, ולכן אתה לא חייב, אתה לא אחרי על הכסף. אומרת הגמרא, עד כאן לא פליגי, אלא כשנשתמש בהן. אבל לא נשתמש בהן, אם עבדו פטור. זאת אומרת, במובן של הרשות, כן? הם נחלקו בכסף בגלל השאלה אם מותר להשתמש או אסור להשתמש. אבל אם זה משהו אחר שאסור להשתמש, אז בוודאי שהוא יהיה פטור מעבדה. נכון? כי המשנה אמרה, לפיכך אם עבדו חייב אחריותן, או לפיכך אם עבדו אין חייב באחריותן. אז זה במקרה של כסף. אם מותר להשתמש, ואם עבדו, חייב באחריותן. אבל יוצא שאם אסור להשתמש, אם עבדו בוודאי שאינו חייב באחריותן. כאילו כל הנקודה היא שעצם הזכות לשימוש היא כמו שכר. אז אני שומר שכר, כי יש לי זכות להשתמש בכסף. אני יודע שאם עכשיו יבוא לידי איזשהו עסקה, יש לי כסף שאני יכול להשתמש בו. זה הכסף שמצאתי, כן? עכשיו, אז עצם זהו השכר, וזה מה שגורם לי להיות חייב בגניבה ועבדה. אז עוד מעט נגיע, בסוף נגיע למסקנה. בכל אופן, אז זה הופך אותי להיות שומר שכר, אבל אם אסור לי להשתמש, אם מצאתי כלי מטריה, ואני לא יכול להשתמש בה, כן? אז אני לא שומר שכר, אני שומר חינם, ולכן, אם יהיה גניבה ועבדה, אני אהיה פטור. למתיה ותיובתא דרב יוסף, דאיתמה, וזה למדנו בבבא קמא. שומר עבדה, רבא אמר כשומר חינם, רבי יוסף אמר כשומר שכר. רבי יוסף חושב שבכל עבדה האדם הוא שומר שכר, והסברנו למה הוא שומר שכר, בגלל שהוא עוסק במצווה, פטור מן המצווה. בזמן שהוא מתעסק בעבדה, הוא פטור לעשות מצוות אחרות. הדוגמה היא שכאילו, בזמן שאני מתעסק בעבדה, בא אליי אני ומבקש צדקה, אני אומר לו מצטער, אני פטור עכשיו מצדקה, אני מתעסק עכשיו בהשבת עבדה. כן? אז זה השכר שלי כאילו. אז אני עוסק במצווה, פטור במצווה. ולכן, האדם הוא, שהוא מוצא עבדה, הוא שומר שכר. לפי רב יוסף, אפילו אם אסור להשתמש, אני שומר שכר ואני חייב בגניבה ועבדה. ולפי המשנה שלנו, רק בגלל שמותר להשתמש, אני שומר שכר. אז יש סתירה לרב יוסף שחושב שהוא שומר שכר.
אבל למה דיברו על צדקה, הוא יכול לדבר גם על תפילת שחית?
נכון, אבל כאילו צדקה זה משהו שאפשר לקמת אותו בכסף, כאילו להראות, יש פה הנאה של, הנה, חסכתי לעצמי שקל שהייתי נותן לצדקה, כאילו. אומרת הגמרא, אמר לך רב יוסף, בגניבה ועבדה דכולי עלמא לא פליגי דחייב, כי פליגי באונסין. המחלוקת שרבי עקיבא ורבי טרפון איננה לגבי גניבה ועבדה, אלא לגבי אונס. מה קורה אם המעות נאנסו? כן? נאנסו, זאת אומרת, קרה להם משהו שלא יכולתי למנוע. גניבה ועבדה נחשבים לדברים שאם הייתי נזהר יותר, הייתי מונע. ולכן שומר שכר חייב על גניבה ועבדה. אבל אפילו שומר שכר פטור על אונס. אז אם נגיד היה, לא יודע מה, רעידת אדמה, הלך, כן? אז זה אונס ואני יהיה פטור. מה שקוראים פורס מז'ור. כן. אז הוא אומר, אמר לך רבי יוסף, לא, אין מחלוקת בין טרפון לרבי עקיבא לגבי גניבה ועבדה, כי כולם מסכימים, ככה רבי יוסף טוען, עם שיטתי, ששומר שכר, ששומר עבדה הוא שומר שכר וחייב בגניבה עבדה, על מה המחלוקת? על אונס, שרבי עקיבא אומר שהוא פטור מאונסים כי אסור לו להשתמש, ורבי טרפון אומר שהוא חייב באונסים כי מותר לו להשתמש. כי פליגי באונסים זה שואל, רבי טרפון סבר, שרו לי רבנן להשתמש בגביו, ואבא לי שואל עליו, בגלל שרבנן התירו לאדם להשתמש, הוא כבר שואל מהרגע הראשון, לא אחרי שהוא השתמש, לפני שהוא השתמש. ורבי עקיבא סבר, לא שרו רבנן להשתמש בגביו, נלקח לא אבא לי שואל עליו. זאת המחלוקת לפי רב יוסף, שואל את הגמרא, זה לא מסתדר במשנה, היא אחי לפיכך דקאמר רבי עקיבא למה לי, כתוב לפיכך, כן? אומר, רבי עקיבא אומר לא ישתמש בהן, לפיכך אם עבדו אין חייב באחריותן. מה זה לפיכך? זה, לא ישתמש בהן ואינו חייב באחריותן, כן? הלפיכך אומר כאילו יש פה איזה כאילו קפיצה כזאת, כן? ואין פה שום קפיצה, זה פשוט אותו דבר. ואז הגמרא מפרטת את השאלה. היא אמרת בישלמה ובגניבה ועבדה עוד הפליגה, אם נלך על הרעיון הראשון, רבי עקיבא חושב שפטור מגניבה ועבדה, ורבי יוסף, ורבי טרפון חושב שחייב בגניבה ועבדה. היינו דקטני, רבי עקיבא אומר לא ישתמש בהן. לפיכך, אם עבדו אינו חייב אחריותן, למה זה הגיוני? סל כדאי תחמינה שומר שכר רבי, כדי רבי יוסף, ובגניבה ועבדה מחייב. כמה שמלן לפיכך שלא. זאת אומרת, אם אני חושב, שהמחלוקת היא שלפי רבי עקיבא הוא פטור מגניבה ועבדה, אז זה מה שכתוב, כתוב רבי עקיבא אומר לא ישתמש בהן, לפיכך הוא לא שומר שכר, ואל תגיד את מה שרבי יוסף אומר, והוא פטור מגניבה ועבדה. אבל אם אתה אומר, אלא היא אמרת, בגניבה ועבדה דקולי אלמה לא פליגי די חייב, כי פליגי בו נשים די שואל, כמו שהסברנו, מה היא לפיכך די רבי עקיבא? רבי עקיבא, אחי מבאי ללמיתני, הוא לא היה צריך לכתוב לפיכך, איך הוא היה צריך לכתוב? רבי עקיבא אומר לא ישתמש בהם, ואנה ידע אנה, דכיוון לא ישתמש בהם לאו שואל הווה, ואינו חייב באחריותן, אם היה כתוב רק לא ישתמש בהם, זה היה מספיק, אני הייתי כבר יודע שהוא פטור מאונסים, כי הוא לא שואל, נכון? לפיכך דרבי עקיבא למה לי? אז עונה הגמרא, למה צריך את הלפיכך דרבי עקיבא? משום לפיכך דרבי טרפון. באמת, נכון, המילה לפיכך מיותרת בדבר רבי עקיבא במשנה. אבל למה זה כתוב? כי רבי טרפון אמר לפיכך, מה רבי טרפון כתב? השתמש בהן, לפיכך אם עבדו חייב באחריותן, ולפיכך דרבי טרפון, למה לי? אחי כמה, כיוון דשאו לרבנן להשתמש בגביו, כמן דהשתמש בגביו דמי וחייב באחריותן. זאת אומרת, מה החידוש ברבי טרפון, למה אצלו כן צריך לכתוב לפיכך, כי פה הוא לא ישתמש בהם עדיין, וברגע שהתירו לו להשתמש הוא כבר נחשב לשואל, זה החידוש ברבי טרפון, ולכן ברבי טרפון כן צריך לכתוב לפיכך, וברכיבה לא צריך לכתוב לפיכך, אבל זה כתוב בגלל שברבי טרפון כתבו את זה, אז זה בשביל שיהיה סימטר שני הצדדים של המחלוקת. אוקיי, אז איפה אנחנו עומדים? לכאורה המחלוקת של רבי עקיבא ורב טרפון היא בשאלה האם שומר עבדה הוא שומר שכר, לא, סליחה, שומר, לא שומר עבדה. מי ששומר על כסף לרבי טרפון שמותר להשתמש, אז הוא שומר שכר והוא חייב בגניבה ועבדה, ולפי רבי עקיבא מי שמצא כסף הוא פטור מגניבה ועבדה כי הוא לא שומר שכר כי אסור לו להשתמש. זה מה שחשבנו, אבל לפי רב יוסף זה לא מסתדר, כי רב יוסף חושב שכל שומר עבדה הוא שומר שכר וחייב בגניבה ועבדה, אז רבי יוסף אומר, מחלוקת רבי עקיבא ורבי טרפון היא לא לגבי גניבה ועבדה, כולם מסכימים שחייב בגניבה ועבדה כי הוא שומר שכר, המחלוקת האם הוא נחשב לשואל, רבי טרפון אומר, עצם הרשות שלו להשתמש בזה, הופכת אותו להיות שואל, והוא חייב באונסין, ורבי עקיבא אומר, אין לו רשות להשתמש בזה, ולכן הוא לא שואל, והוא לא חייב באונסין. אומרת הגמרא, איך אתה יכול להגיד דבר כזה? שהמחלוקת של רבי עקיבא ורבי טרפון היא באונס. הרי מה כתוב במשנה? לפיכך אם עבדו חייב באחריותן. מדובר על עבדה, לא על אונס. אז איך אתה רוצה להגיד שהם נחלקו באונס כשכתוב מפורש במשנה עבדה? תשובה, כדי רבא, עם זה אנחנו כבר יודעים להסתדר. דאמר רבא בהקשר אחר, על קושייה אחרת, הוא ענה שכתוב נגנבו, אפשר להסביר את זה בליסטי מזוין, בשוד. שוד זה אונס, זה לא גניבה. ועבדו, אפשר להסביר שטבע ספינתו בים. כן? אז מין עבדה שזה עבד מן העולם, אבל זה לא איבדתי את זה, אלא זה עבד מן העולם וזה אונס. אז אפשר להסביר שזה הכוונה, שכתוב עבדו במשנה, הכוונה היא לאונס שטבע ספינתו בים. לדוגמה. אז הצלחנו להעמיד את רבי יוסף במשנה. זאת אומרת, למרות שרבי יוסף היה לו קשה מהמשנה, הוא הצליח להסביר את המשנה כשיטתו. אמר רבי יהודה מר שמואל, הלכה כרבי טרפון. כן, רבי טרפון הלכה כמותו, שמותר להשתמש בהם, ולפיכך הם עבדו, חייב באחריותם. ביד רחבה, הווה לאנו זוזי דיאטמי. לרחבה, זה שם של יהודי, היה לו זוזי דיאטמי, זה לא ברור בדיוק מההקשר, אבל כנראה שהוא מצא את הזוזים האלה, כן, או משהו כזה, זה מדובר על השבת אבדה. יתומים, יתומים, כן. אז ביד רחבה, הווה לאנו זוזי דיאטמי, אתה לקמי דרב יוסף, אמר לי, מהו להשתמש בגוויו? אז רחבה שאל את רב יוסף, אמר, אני אוכל להשתמש בהם. אמר לי, אחי אמר רב יהודה, אמר שמואל, הלכה כרבי טרפון. כן, הלכה כרבי טרפון, מותר להשתמש. אמר לי, אביי, לא נכון. ולהביא את מרלה, אמר רבי חלבו, אמר רבונה, לא שנו אלא בדמי אבדה, הואיל וטרח בה. אבל מעות אבדה, זה לא טרח בהו, לא. והנה כמעות אבדה, דמו. זאת אומרת, אומר, השיטה שהלכה כרבי טרפון, או אפילו רבי טרפון בעצמו, הוא מדבר רק על דמי אבדה, על אדם שמצא אבדה שהיא עושה ולא אוכלת, אוכלת ולא עושה, שאמרנו שהפתרון זה למכור את למכור את האבדה, ואת הכסף הזה מותר לך להשתמש. למה? כי טרחת, הפכת בשביל,
הוא עבד קשה.
כן, בשביל שהמאבד לא יפסיד, אני מכרתי את הבהמה. נכון?
הולך לשוק, למכור,
יפה.
שר מתן.
נכון, עשיתי לו את העסקה הכי טובה שיש, אז עכשיו הכסף אצלי, אני יכול להשתמש בו, זה השכר שלי על זה, כן? אבל אם מצאתי כסף, אני לא יכול להשתמש בו, אני שם את הכסף בצד ולא משתמש בו בכלל. זה הטענה של רבונה, אז זה אמר לי, זיל, לא שב כולי דעה שלך. אז רב יוסף התאכזב ואומר לרחבה, אני מתנצל. החבר פה, הבעיה, התלמיד שלו, לא מאשרים לי לאשר לך.
קבל בלטם.
לא שווקו לי, לא נותנים לי לאשר לך להשתמש בכסף.
אז המוזר שהוא, שנייד מתרגם זוזי דיאט מכסף של יתומים.
כן, כן, זוזי דיאט מכסף של יתומים. כן.
איך, אם זה כסף
אבדה שמצאה? לא, אז תסתכלי שם בעיונים, הוא מביא כמה הסברים למקרה הזה. גם כתוב פה בגמרא, לא, ואני כמעות אבדה דמו, כן? הוא אומר, אני כמעות אבדה דמו, זאת אומרת, אז הוא זה ידיעת מי, הוא דומה למעות אבדה, במובן הזה שזה כסף שנמצא אצל הבן אדם, והוא צריך לשמור על זה. חלק מהראשונים באמת הסבירו שכן מדובר על אבדה ממש, אבל, צדר. הלאה, אומרת המשנה, אנחנו ממשיכים בשאלה איך מטפלים באבדה. כשאתה מוצא אבדה, צריך לדאוג לה. מצא ספרים, קורא בהן אחד ל-30 יום, כן? מדמון, אתה עובר לספרייה, אחת ל-30 יום קורא את כל הספרים. לא, ספרים זה באמת ספרים בזמנם, זה כמובן ספרי תורה, לאו דווקא ספרי תורה, גם אם זה לא ספרי תורה, זה עשוי כמו ספרי תורה, כן? הספר, כמו שאנחנו מכירים אותו בצורה המודרנית שלו, הוא מוצא במאה העשירית, כן? בעולם המוסלמי. אז ספרים זה גבילים, כן? אז גבילים יכולים להרס, הם גם עשויים מאור, אז צריך לקרוא בהם אחד ל-30 יום שלא יהרסו. ואם אינו יודע לקרוא, יהודי לא יודע לקרוא, אבל הוא יודע להשיב אבדה, גוללן, פשוט נגלגל את כל הספר מצד לצד, וזה מעבר את הספר. אבל לא ילמוד בהם בתחילה. כן, אתה יכול לקרוא, אתה לא יכול ללמוד בתחילה. לעשות חזרות אתה יכול בספר, אבל אם אתה רוצה ללמוד בעיון עכשיו, לשבת על הספר, אתה תרוס אותו מרוב הריכוז בזה, אז זה אסור. או להישאר על דף אחד הרבה זמן, הנקודה היא שתגלגל את הספר, תקרא אותו, לא תישב על הסוגיה כאילו. אבל לא ילמוד בהן בתחילה, ולא יקרא אחר עמו. רק אחד קוראים, שניים קוראים, הם עלולים לקרוא את זה. מצא כסות מנערה אחד ל-30 יום. אחד פעם ב-30 יום צריך לנער את הבגד, שלא יתעפש. ושותחה לצורכה, אבל לא לכבודו. אתה יכול לשתוח את הכסות בשבילה, אבל לא בשביל עצמך. אם אתה רוצה להתחבד בכסות של מישהו אחר, אתה לא יכול. כן? כלי כסף וכלי נחושת, משתמש בהן לצורכם, אבל לא לשוחקן. אז אתה יכול להשתמש בהם לצורכן, איזשהו שימוש סביר, אבל לא יותר מדי, שברמה שזה ישחוק את הכלים. כלי זהב וכלי זכוכית לא ייגע בהן עד שיבוא אליהו. אז רש"י מסביר שכלי זהב הם לא מתקלקלים, וכלי זכוכית הם נשברים בקלות, אז עדיף לא לגעת בהם. ולכן לא ייגע בהן עד שיבוא אליהו, ולא לטפל בהם בכלל.
זהב, הבנתי שהוא מתקדי
הדינה.
הדין, כן.
רש"י אומר, זהב אינו מתאפש בארץ, ככה רש"י כותב. יכול להיות שהסבר, אפשר להציע הסברים נוספים, אפשר להצביע, סליחה, שזהב, אני יגנבו אותו. עדיף שאף אחד לא ידע שיש לי כלי זהב בבית. ואז לכן, כמו זכוכית שהיא עלולה להישבר, זהב עלול להיגנב. זה גם הסבר אפשרי. מצא סק או קופה, וכל דבר שאין דרכו ליטול, הרי זה לא ייטול. כן? אם אדם מצא משהו שהוא לא רגיל להסחב, אני לא רגיל להסחב ברחוב עם ארגזים, כן? אז אם אני מוצא ארגז, אני לא צריך לסחוב את הארגז הזה, כי זה לא לכבודי, כן? ואנחנו נדבר על זה מחר, נראה את המקור לזה מהתורה. אומרת הגמרא, אמר שמואל, המוצא תפילין בשוק, שם דמיהם ומניחן לאלתר, כן? מי שמוצא תפילין, שימכור אותם במקום, ישים את הכסף אצלו.
למה?
למה? מתי רבינה, מצא ספרים, קורא בהם אחד ל-30 יום, כתוב שאתה קורא בהם אחד ל-30 יום, לא כתוב שאתה יכול למכור אותם, להפך, אתה צריך לשמור עליהם. אז איך תפילין מותר? אמר לי, אמר אביי, סליחה, ואם אינו, מצא ספרים, קורא בהם אחד ל-30 יום, ואם אינו יודע לקרוא את גוללן, גוללן אין, שם דמיינו מניחם לא, אף אחד לא הציע לך למכור את הספר, אז למה תפילין אתה יכול למכור? אמר אביי, תפילין ויברחבו שכיחי, ספרים לא שכיחי, אז אביי אומר ברוך השם הקימו את המפעל ויברחבו, מה שקוראים היום תפילין בתל, עותר ישראל, לא יודע, כן? לא חסר תפילין, אם אני אהפוך את התפילין לכסף, אז המעבד בקלות יכול להפוך את הכסף לתפילין, כן? אבל ספרים זה דבר נדיר, במיוחד אם לא מדובר רק על ספרי תורה, אז אם מדובר על כל מיני ספרים, לך תדע, אולי זה כתב יד אחד בעולם, אף אחד לא יוכל לשחזר אותו בכלל אם תמכור אותו, כן? אז זה, אז תפילין בי ברחב הוא משכח שכיחי, ספרים לא שכיחי, ולכן המעבד לא יוכל בקלות לקנות חדש, ולכן אל תהפוך את התפילין לכסף.
למה לא לעשות השלוות עבדה, כי כבר זה הוא השתייש בגלל השוק וזה, מה?
כנראה...
תנסה, לא יודע, כן. אפשר לא נותן שום אופציה.
לכאורה מדובר באדם שאמור להחזיר את העבדה, כי הוא כותב שם דמיהם ומניחם, הוא לא כותב שם דמיהם, הוא לא כותב הרי אלו שלו, אז אתה צודק, כנראה ש...
אם הוא אמור להחזיר את העבודה, אז למה הוא מוכר?
הוא עשה הכרזה.
כן, אז יכול להיות שהוא עשה הכרזה ולא...
עשה הכרזה, אף אחד לא פנה אליו, הוא מחר, הוא יצא לשוק למכור.
זה לא צריך להשאיר לו לשבת בבית, כאילו, לחכות.
יכול להיות. כאילו מהכסף של הזה, הוא שומע.
לא, לא, זה קשור לסוגיה מקודם. כתוב שם דמיהם ומניחם, אז זה שאלה.
מה הוא מרוויח בזה? פחות מקום?
יכול להיות, זה יכול להיות גם שהתפילים מתקלקלים, כאילו הם לא משתמשים בהם באופן, כמו הספרים. אז אומרים, עדיף למעבד שתמכור אותם, ולא יעשו.
עד שימצא את האבידו.
כן. תנו רבנן, השואל ספר תורה מחברו, הרי זה לא ישאילנו לאחר. עכשיו מדובר על שואל, לא על מוצא. שואל ספר תורה מחברו.
ספר תורה שקוראים בו.
כן, פעם היו לומדים רק מספר תורה. הספרים היחידים שהיה להם היה ספר תורה. לא היה משניות, לא גמרות. והיה ספר תורה, והיו לומדים מתוך הספר תורה. וגם לא היה חומש וספר תורה. אולי היה חומש, אולי, שהיה מחולק, פשוט ספר תורה מחולק. אבל זה גם היה נראה כמו ספר תורה, כאילו. פשוט היה מחולק לחמש. אולי. העיקר היו ספרי תורה, והיו לומדים מתוך ספר תורה. היום זה דבר מאוד לא מקובל, כאילו. היום, לא מזמן, בקורונה, אז שכן שלי היה אצלו מניין, והם התחילו ללחץ שיש להם ספר תורה בבית, ומותר להחזיק ספר תורה בבית, אסור, הסבתא המרוקאית, אמרה שזה בעיה, וזה וזה, שאלנו רבנים, מצאנו פתרונות, כן? פעם זה היה ברור, לכל אחד יש ספר תורה, כל מי שרוצה ללמוד תורה, חייב ספר תורה בבית, איך אתה לומד אחרת, כאילו, כן?
לא ספר תורה של זה,
כן. ספר תורה?
קוראים בו במניין?
קוראים בו בבית, אם אפשר לקרוא בו במניין, אבל בעיקרון, ספר תורה בשביל ללמוד.
לא ספר תורה שהם עושים אותו לפרשה.
נגיד אני בבית רוצה לקרוא את הפרשה, איך אני עושה את זה? פותח ספר תורה.
חומש.
לא, לא היה חומש. לא היה חומש. אני פותח את הספר תורה וקורא את הפרשה.
אני יכול להיות שהיו ספר תורה, אבל לא קשה, מה זאת אומרת לא קשה? לא כתוב כמו ספר תורה צריך להיות כתוב. זאת אומרת,
הטקסט בדיוק
אותו דבר, אבל לא יותר זול, הוא יותר מהר
לכתוב
את זה בצורה...
כן,
הקפידו על הלכות כתיבת...
כן, אני לא בטוח שעד כמה היו קיימות...
זה היה גם רק בראשית, רק שמות...
אני לא בטוח עד כמה היו קיימות הלכות כתיבת ספר תורה. זאת אומרת, ההלכה הבסיסית של הספר תורה היא לכתוב כתב יפה. כתבתם כתיבת תמה. ולאט לאט עם הדורות התפתחו, השעת נס גץ, זה לא דברים, אני די בטוח, זה לא כתוב בגמרא שאת נסגת, זה כתוב כאילו, זה יש את התארי, פה לתייג ככה ולתייג ככה, זה לא דברים...
אולי רק בראשית נגיד, ואז...
מה זאת אומרת רק בראשית?
לא, אני אומר, לא היה להם את כל
ה... יכול להיות שהיה רק חומש, כן, יכול להיות.
ואז...
נכון, זה לא בדיוק ספר תורה. אבל ברור שהרוב היה ספר תורה. חומשים זה הדבר יוצא דופן, כאילו. ובכן, אנחנו בברייתא. השואל ספר תורה מחברו, הרי זה לא ישאילנו לאחר. פותחו וקורא בו, ובלבד שלא ילמוד בו בתחילה, ולא יקרא אחרים בו. זה לגבי שואל. וכן המפקיד ספר תורה אצל חברו, עכשיו זה שומר, לא שואל, מפקיד ספר תורה אצל חברו, הוא גוללו כל 12 חודש, כמו בעבדה, פותחו וקורא בו, אם בשבילו פתחו אסור. סומכוס אומר בחדש 30 יום בישן 12 חודש, חדש צריך יותר עברור מחדש, אז צריך לעבור את זה כל 30 יום, רבי עזר בן יעקב אומר אחד זה ואחד זה 12 חודש. עכשיו זה הברייתא והגמרא מסבירה. אמר מר, השואל ספר תורה מחברו, הרי זה לא ישילנו לאחר. מה יראי הספר תורה? אפילו כל מילי נמי. אסור שום דבר שאני שואל להשאיר לאחר. איך אני יודע? דאמר בשום אבן לקיש, כאן שנה הרבי, אין השואל רשאי להשאיר, להשאיר ואין הסוחר רשאי להזכיר. על איזושהי משנה, מסכת גיטין, למדנו את זה, ריש לקיש אומר, מכאן אני לומד שהשואל אסור לו להשאיל. אז גם שום דבר אסור להשאיל לאחר. אז למה הברייתא צריכה לכתוב שהשואל ספר תורה מחברו, הרי זה לא ישילנו לאחר? כל דבר אסור. תשובה, ספר תורה הצטריך עלי, מהו דתי מלניח עלי לאינש דתיעבד מצווה בממוני, כמה שמלן שלו, הייתי חושב שהמשאיל יאוגיד, כן בטח, תלמד כמה שתר, תחלק כשילמדו תורה כמה שתר, אז לא אומרים את זה, כן, אלא לא נחלי, לפחות בעניין הזה, כי הספר תורה הוא דבר עדין, ולכן אסור להשאיל את זה לאחר. פותחו וקורא בו, פשיטה, אלא למה ישי לי מיני, הרי מה כתוב? השואל ספר תורה מחברו, פותחו וקורא בו. ברור, בשביל מה אני לקחתי את הספר, כן? תשובה, סייפה יצטריך עלי, בלבד שלא ילמוד בו בתחילה, כן? זה מה שבאנו לחדש, מי ששואל ספר תורה מחברו, הוא לא יכול ללמוד בו בתחילה. זאת אומרת, שאלת את זה בשביל לקרוא, בשביל ללמוד בתחילה. ללמוד בתחילה זה כמו כאילו ללמוד פעם ראשונה, כאילו, כן? אבל זה מובן הזה של להתעכב על מקום אחד. איון. זה הדבר הבעייתי, העיון הזה, כן.
אבל אומרים ששליחו כמותו.
נכון.
אם אתה נותן צפיח תורה למישהו
אני שימה. אני לא שליח לאף אחד.
כאילו אתה לומד.
אתה לא שליח, לא, זה לא שליחות. לא. אני משאיל לך ספר תורה, אתה לא שליח שלי ללמוד. אני ביקשתי. כשאני שואל ממך מעדר, אז אני שליח. יכול להיות שאתה מקבל זכות על זה, נכון. אז חשבנו, יכול להיות, לכן אמרנו. היה אהבה אמינה להגיד ניחא ליה ליה נשדיה ונצווה מנה, התשובה היא שלא, למה לא? אני יכול להגיד לא בגלל שבאמת כן ניחא ליה ליה נשדיה ונצווה מנה, אבל יש פה צד נוסף שהספר תורה הוא דבר עדין, ולכן הוא מעדיף שלא.
אני משאיל את זה, אני בדרך כלל מוכן שיהיה לזה שימוש כמו שאני עושה.
נכון, נכון.
אני כן לפעמים מעיין.
אז נכון, זו שאלה מעניינת.
מה ההבחנה בין לקרוא ובין ללמוד?
כן.
ההבחנה
משמעותית. אז יכול להיות שזה כאילו כמו במת המחמת מלאכה כאילו. אז יש כאילו, יש בהמה שהיא נועדה לחרוש בבקעה ואני חורש בה בהר, אז אני השם. כן? אז משהו כזה, כאילו בעיקרון ספר תורה קוראים בו. כן? אתה רוצה לעיין, אתה צריך לפרש את זה מראש למשאיל ושידע מה שיש בו. וכן המפקיד ספר תורה אצל חברו, גוללו כל 12 חודש, פותחו וקורא בו. מה יביא לי תגבי? ומה זאת אומרת פותחו וקורא בו? הוא שומר על ספר תורה, מה שייך להגיד פותחו וקורא בו? ותו, אם בשבילו פתחו אסור, אמרת פותחו וקורא בו, אז מה זה? כתוב פותחו וקורא בו, ואז כתוב אם בשבילו פתחו אסור. אז לא ברור כל המשפט הזה בברייתא. אומרת המגמרא, אחי כאמר, אם כשהוא גוללו פותחו וקורא בו, מותר... אם בשבילו פתחו, אסור. זאת אומרת, אם אני עכשיו גולל את הספר, כי צריך לגלול את הספר, בסדר גמור, אתה יכול גם להסתכל, אתה לא חייב לעצום עיניים, כן? כשאתה גולל את הספר. אבל אם אתה פתחת את זה בשביל לקרוא, זה אסור. מותר לפתוח את זה רק בשביל לגלול. אומרת הברייט בסופה, סומכוס אומר, בחדש 30 יום בישן 12 חודש, רבי אליעזר בן יעקב אומר, אחד זה ואחד זה 12 חודש. רבי אליעזר בן יעקב, היינו תנא קמא, אומרים בדיוק אותו דבר, ש-12 חודש גוללים. אז איך זה יכול להיות? אלא אימר, רבי אליעזר בן יעקב אומר, אחד זה ואחד זה 30 יום. כן, אנחנו מתקנים את דברי רבי אליעזר בן יעקב, הוא אמר אחד זה ואחד זה 30 יום, ולא אחד זה ואחד זה 12 חודש. הלאה. אבל לא ילמוד בו בתחילה ולא יקרא אחר עמו. כן, אז אנחנו ראינו שרק אחד יכול לקרוא ולא שניים. ומינו, לא יקרא פרשה וישנה, ולא יקרא בו פרשה ויתרגם, ולא יפתח בו יותר מג' דפים. ולא יקראו בו שלושה בני אדם, כן, זה הלכות התנהגות עם ספר תורה, אני לא בטוח אפילו שמדובר על מקרה של השאלה, כן, אז אתה לא פותח יותר משלושה דפים, שלוש עמודות, כן, בספר תורה, ככה גם מקובל היום בהגבהה לפתוח שלושה, בדיוק שלושה, לא יודע.
קטע עם שיהיה את התפר גם באמצע.
נכון, כן. אז הוא אומר, אבל אנחנו רואים שלא יקראו בו שלושה בני אדם, אבל שניים כן קוראים, תשובה, רגע, הבאתי את המקום. אמר, ביי לו קשיא, כאן בעניין אחד, כאן בשני עניינים. אם הם קוראים ביחד בעניין אחד, כל אחד ימשוך אליו וזה יקרה. אם קוראים בשני עניינים, אז כל אחד קורא כאילו בעמודה שלו, ואז הם לא אוהבים. אפשר גם להסביר להפך, ונחלקו בזה המפרשים.
באמת מעניין שכאילו הסיפור של העברור הוא היה דרמטי.
נכון, נכון, ממש.
היום פחות...
כן. אני מניח שהאור שלהם...
ספר תורה סתם, אני יכול לשבת גם בעמול
קורא. א', יכול להיות, ויכול להיות שהוא יתקלקל, אני לא יודע. אבל בוודאי שהעיבוד שלהם היה פחות חוטים משלנו. אנחנו יודעים לאבד את זה ברמה כזאת, שזה ממש אין שם שום חומר אורגני בסוף, הכל מת כאילו. מצא כסות מנערה, 1-30, אבל יש איזה עניין. יש איזה עניין לקרוא בספר תורה, אם יש לך בארון קודש כמה ספר תורה, לקרוא פעם בשנה. יש דבר כזה.
בקטע של עברור?
אני לא יודע.
זה הפך כבר להיות.
אני חושב, סגולה, לא יודע, כן. לא יודע מאיפה זה.
לפתוח.
יכול להיות שזה קשור לזה.
שלא יעלב.
כן, כן, שלא יעלב, נכון, כן.
זה גם תקף למגילה.
לכאורה, כן, זה ספרים באופן כללי, כן.
מה קורה עם תפילין שהם מגולבים?
תפילין לא צריך.
שנים.
לא צריך.
עם אטומות.
זה צודק, זו שאלה מעניינת. למה לא חוששים?
זה כדי שלא יקלקל.
נכון.
אז בודקים תפילין.
כן, אבל...
נראה לי אטומות, אין להם...
בדיקות.
נכון.
סטיליות, כאילו. עושים אותם פעם אחת.
לא באמת אטומות.
לא, אני הביתי את מאוד, הביתי לתפילין שלי. כן. אחד מהם היה סגור ממש, זה אני לא פותח.
וואלה.
אפילו שזה שנים הרבות, זה כזה
טוב, מצא כסות מנערה 1-30 יום, למימא דנעור מעללה, מה, אתה רוצה להגיד שזה טוב לנער כסות? ואמר רבי יוחנן, מי שיש לו גרדי אומן בתוך ביתו ינער כסותו בכל יום. אם יש לך אורג שעובד אצלך, ואתה לא יודע מה להסיק אותו, אז תנער את הבגדים שלך כל יום, אז הם יתקלקלו, ואז הוא יצטרך להכין לך עוד בגדים. בקיצור, זה דרך להרוס את הבגד, לא דרך לשפר אותה. לשפר אותה. אז אומרת הגמרא, אמר בכל יום קשילה, 1-30 יום מעללה. תירוץ ראשון, אחד, כל יום זה לא טוב לבגד, פעם 30 יום זה כן טוב לבגד. איבא איתמא לא קשיא, הב אחד, הב תרי. שאלה אם בן אדם אחד מחזיק, זה טוב לבגד. אם שני בני אדם מחזיקים, זה הורס את הבגד. איבא איתמא לא קשיא, הב יד, הב חוטרה. או אם אתה מנער את זה ביד, זה טוב, אבל אם אתה מרביץ לזה, כמו שמרביצים לשטיח, אז זה לא טוב. איבא איתמא לא קשיא, הב דאמר, הב דקיטנה. כן, בצמר. לעומת פשטן, אז רשי מסביר שצמר זה, שצמר זה לא טוב לבגד.
טוב.
רשי מסביר, צמר קשה לה, שנמתחת ונקרעת. ככה רשי מסביר. אבל באמת רוב הפרשנים הסבירו ההפך. אז רשי מסביר שצמר זה לא טוב לבגד ופשטן זה כן טוב לבגד, והרבה הסבירו להפך. זהו, כיוון שהגענו לעצות לחיים טובים של רבי יוחנן, שאמר שלא כדאי לנער את הבגדים, אז אנחנו ממשיכים עוד עצות. אמר רבי יוחנן, קסה דחרשין ולא קסה דפושרין. עדיף לך לשתות מים של מחשפות מאשר מים פושרים. כי מים פושרים, זה רבי יוחנן לא אמר, מלאים חיידקים, כן? וזה מסוכן יותר מאשר הכישוף של המחשפות. אז עדיף קסה דחרשין ולא קסה דפושרין. עכשיו כמה הגבלות. ולא אמרן אלא בכלי מתכות, אבל בכלי חרס ליטלן בה. דווקא בכלי מתכת זה לא טוב מים פושרים, אבל בכלי חרס מים פושרים זה סבבה. ובכלי מתכות נמי לא אמרן אלא דלא צוויץ, שזה לא רתח, אבל דצוויץ ליטלן בה. אם זה כבר רתח, אז ברור, הרגת את כל החיידקים, זה עכשיו זה לא מזיק. ולא אמרן אלא דלא שדה ביציבה. לא חשבו חיידקים, לא.
חיידקים כבר היו חיידקים לפני 200 שנה.
כן, כן, בכלל לא היו
חיידקים.
וגם התקופה היא לדעתי, בכלל לא היו חיידקים בתקופה היא.
היולדות עם המחקר.
נכון, נכון, נכון. כן, במאה ה-19. כן. אבל את המיקרוסקופ שיוכלו להסתכל על זה, המציאו במאה ה-17, כאילו. אבל דצוויץ והיא צלית לנבה. ולא אמרנו אלא דלא שדה בציוויה. אם אתה מכין תה, במים פושרים זה בסדר. ציוויה זה כל מיני עשבים, כן? ציוויה זה עצים באמת, כן? אבל כל...
מים חמים, לא פושרים.
מים פושרים. כאילו חמים לא, 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 חמים, לא רתחו. כן? נכון, אבל מצד שני זה מסיר את הסכנה שבדבר. ככה אומר רבי יוחנן. אלא דלא שדה בציוויה, אלא שדה בציוויה אלא יתלן בה. ואמר רבי יוחנן, מי שהניח לו אביו מאוד הרבה ורוצה לאבדן, מי שרוצה להרוס את הכסף, מי רוצה להרוס את הכסף? מי שיורש כסף, הוא זה שלא אכפת לו מהכסף. אבל מי שהרוויח את הכסף בעמל ידיו, הוא, לא, הוא כן אכפת לו מהכסף. אז מי שהניח לו אביו מאוד הרבה, רוצה לאבדן, מה הוא יעשה? מי שרוצה לבזבז כסף, ילבש בגדי פשטן, וזה מוכיח באמת שהפשטן הוא זה שנרס יותר מהצמר, ישתמש בכלי זכוכית, שנשברים, ויסקור פועלים ואל ישב עמהם. תסקור פועלים, אבל אל תבדוק איך הם עובדים. ילבש בשלי פשטן בקיטנה רומיתה, שהיא רשי אומר, יקרה וממהרת לכלות, כן? זה מצחיק, כן? זה גם בעולם של האופנה היום, בגדים יקרים שלא מחזיקים מעמד הרבה זמן, זה היה כאילו, אחורה מה שיחזיק מעמד צריך להיות זה שעולה כסף. בכלי זכוכית בזוגית החיוורתה, שהיא כנראה יקרה, ויסקור פועלים ואל ישב עמהן, תרגומה בתורי דנפיש פסידאי. זאת אומרת, הפועלים הם עובדים עם שור, נגיד בקרם, אז הם לא שמים לב, והשור הורס את הגפנים, כן? אז זה לא רק בשאלה שאני לא יושב איתם, והם לא יעבדו כמו שצריך. הם יעבדו, אבל לא יהיה אכפת להם מהרכוש שלי, הם יערסו לי את הרכוש. אז בתור דנשי פסידאיו, שם אם אתה סוחר פעלים ולא יושב איתם, אתה בעצם מבזבז לעצמך כסף, שיהיה לכולם יום טוב, הצלחה.